אנחנו מתחילים היום נושא חדש, וזה נושא של הכותרת שלו היא טעמי המצוות. ואני רוצה לנושא הזה בעצם להקדים כמה דמות כלליות שבמובנים מסוימים יכול להיות שההקדמות האלה יותר חשובות מאשר אחר כך הירידה לפרטים. בזוהר הקדוש נקראים המצוות בשם מיוחד שהוא נוהב לחזור עליו, אתים קדישים, כלומר עצות קדושות. עין תת יוד מוסופית. בארמית זה עצה. עצות קדושות. במובן כללי, הביטוי הזה, עצות קדושות, אומר בערך כך. איך האדם המוגבל, המצומצם, החי חיי בשר, עם חולשות ויצרים, יכול להיאחז ולחיות ולהידבק באמת האלוקית הנצחית, הכוללת, האינסופית. זה פלא. אפשר להאמין שיש אלוקים שהוא מעל הכל. אמונה זה יחס, זה איזושהי הכרה פנימית שיש דבר כזה. אבל לחיות את זה, הרי אנחנו פה בעולם הזה, בעולם הגוף, הכל מצומצם, הכל מוגבל. אבל זה ריבונו של עולם חידש פלא. איך אפשר לעשות מעשים שהם מוגבלים בצורת עשייתם, אבל התוכן שלהם, הנשמה שלהם, זה האמת האלוקית המוחלטת הנצחית. למען האמת, זה מתחיל מבריאת האדם. האדם עצמו הוא יצור משונה כזה. מצד אחד, יש לו גוף. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. הגוף הזאת זו מערכת ביולוגית משוכללת, בעל חי, העומד בראש סולם האבולוציה הביולוגית. שבסופו של דבר הוא גוש חומר, לעפר באת ולעפר תשוב. והנה, בתוך הגוש חומר הזה, המוגבל, המצומצם, ויפח באפיו נשמת חיים. ומן דנפח, מדילי נפח. כלומר, איך יכול להיות? איך יכול להיות שבתוך גוף חומרי יש נשמה אלוקית מוחלטת נצחית? איך זה נכנס פנימה? אז אתם יודעים שבאמת בזוהר הקדוש כתוב שהגוף הוא לא סתם לבוש לנשמה, הוא הנעל של הנשמה. נעל, נעל. של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? תשתחרר מהתלות שלך בגוף, כי הגוף הוא הנעל של הנשמה. עכשיו מגיע הזמן של הארת אור הנשמה, גילוי של רוח הקודש, גילוי של נבואה, זה השגה נשמתית, וצריך שהגוף לא יחצוץ בפני השגת הנשמה. לכן מה שקודם להערה הנבואית זה להשתחרר מהמגבלות של החומר הזה, של נעליך מעל רגליך. מה ההבדל בין הביטוי נעל לביטוי לבוש? לבוש זה כאילו עוטף את כל הגוף. הנעל היא רק מרפאת את הגוף מלמטה. היא רק דואגת שהגוף יוכל לדרוך על אדמה מבלי להתלכלך. נכון? כך, כל, כך שחזל רצו לבטא שהנשמה זה משהו גדול, ענק, אינסופי, מלא כל העולם כבודו, אז הם תראו שהגוף שלנו זה רק הנעל של הנשמה. כלומר, על ידי הגוף שלנו, הנשמה דורכת בארץ. היא רק דורכת בארץ. אבל באמת היא סולם מוצב ארצה, לראשו מגיע השמיים. באמת האדם, כן, נשמתו יורדת ומתגלה בתחתונים, אבל היא אחוזה בכיסא הכבוד, אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. זה פלא. פלא עליון. איך יש חיבור בין מה שהוא אינסופי, נצחי, אלוקי, ובין גוף מוגבל, מצומצם. הפלא הזה מתחיל ביצירת האדם. שויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, יכול להגיע לויפח באפיו נשמת חיים. האדם הוא עולם קטן. הוא המודל לכל הפלא של העולם. שהעולם הוא גוף, הוא חומר, אבל מה שמעמיד אותו, מה שמחיה אותו, מה שדוחף אותו, מה שנותן את משמעותו, מה שנותן את חיותו, זה אור אלוקים, נצחי, עליון. וצריך להבין, להתרגל. זה מהות הפלא של כל המציאות. שבראשית ברא אלוקים, כן, החיבור הזה בין ההוויה הנצחית האלוקית האינסופית, ויכולתה להתממש ולהתגלות כאן בעולם הזה דרך הגופים. ולכן האדם הוא לא רק מסוגל להידבק בהשם במחשבתו, בהרגשותיו, בצמאון הפנימי שלו. הוא מסוגל לעשות מעשים כאלה, שגם מעשים כמו האדם, למרות שהם מעשים חומריים, הם מאירים פה בעולם אור הנצח. כן? אני פעם אחת הלכתי למפעל עשיית תפילין, כמעט לא יכולתי אחר כך להניח תפילין. פתאום מכניסים אותך למקום עם ריחות חבל הזמן, אורות מועבדים, כל מיני צורות, וזה מוחלך, וזה זוהמה, ודיו, מה זה התפילין? זה בהמה ששחטו אותה. שמו את האורות בכל מיני חומרים בעלי ריחות ובעלי כוחות כולו כימיים לרכך את זה ולגבש את זה. ואחר כך צורים את זה בדיו. דיו זה שחור, זה אחר כך אתה עושה משם, כן? ובתוך זה גם הקלף. מה זה קלף? זה גם כן אור של בהמה שאיבדו אותו וכתבו עליו בדיוק. אתה לוקח את הדבר החומרי הזה ואתה שם אותו פה ואתה קושר אותו, ואור החוכמה והקדושה מאיר עליך, אור הנצחיות האלוקית מאיר עליך. פלא. אבל זה לא כל כך פלא. אם האדם הוא כזה, אז למה לא יכול להיות שהאדם עושה מעשים כאלה שהם חומריים בהופעתם החיצונית, אבל הם כונסים בקרבם אור אלוקי נצחי? ולכן תורת ישראל יש בה תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדם, שס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידיו של האדם. מה זה ההגבלה הזאת? זה בדיוק העניין. כמו שרמח האיברים של האדם, שסע גידים של האדם, זה הגוף שלו. אבל התוכן שמחיה את הגוף הזה, התוכן שמעמיד את הגוף הזה, התוכן שדוחף את הגוף הזה, זה נשמה אלוקית עליונה. כך כל מצווה ומצווה היא כנגד דבר מסוים. כלומר, יש בה מעשה גשמי, ואור אלוקי מאיר בעולם דרך המעשה הגשמי הזה. וכשאדם עושה את זה, אז הוא מתמלא בקרבו באור של אהבת השם, של עדינות, של טהרה, של מוסריות, של אהבת הרע, של כל הדברים הטובים הנמשכים מתוך הארת האור האלוקי בעולם. זה עצות קדושות. כלומר, עומד לאדם, הוא רוצה להידבק בקדוש בו. הוא רוצה להידבק בנצח. איך עושים את זה? הנצח הוא נצחי. האור הוא אינסופי. איך אני יכול להידבק בזה? אדם היה יכול להיות מסכן, אומלל, מתוסכל, מתוסבך. באה התורה ולימדה אותנו מצוות ומעשים שבהם אנחנו יוצקים את הצמאון הגדול הזה ומממשים אותו בחיים מעשיים. יותר מזה, כמו שגוף האדם, דווקא כשהוא במילואו, הוא בבריאותו, הוא בחיוניותו, נשמת האדם מהירה בקרבו, מחיה אותו, ומגדלת אותו. ואם הגוף יחולה, ואם יחסרו לו איברים, ואם הכל יהיה צולע, ויהיה חלש, ויהיה עייף, אז רוחו הפנימית תשקע, ונשמתו לא תוכל להופיע. יהיה לה עיכובים וסיבוכים וקשיים בהופעה. כך, אדם שלא יוצק את התכנים האלוקיים המהירים במעשים ברורים, עולם הזה אם שהוא עושה ברמה חברה ושסה גידה, אז כל העולם הרוחני שלו נהיה מדולדל, חיוור, אולי אפילו הייתי אומר, עוזב אותו כי אין לו כלי לשעוד בו. נר מצווה ותורה אור, מסביר המהר"ל, נר זה כלי שיש בו פתיל, יש בו שמן, כמו דברים גשמיים, אבל מה, הכלי הזה מחזיק בתוכו אש. אש, אתם יודעים, זה משהו מאוד מעניין. זה לא בדיוק חומר, זה אנרגיה. שיתפוס את זה. איך בדיוק האש נתפסת בפתיל? משהו ככה מעניין. אנרגיה שהיא מתפתחת סביב פתיל עם שמן. פתיל ושמן זה משהו חומרי, כן, אני מתחיל להכין אתכם לחנוכה. פתיל ושמן זה משהו חומרי, ואפשר שהמשהו החומרי יהיה בנוי ככה שבתוכו ועל ידו יאיר אור רוחני, אנרגיה מדהימה שמאירה את הסביבה. אם תרצו, מה שאומרת הפיזיקה, שבכל מסה יש אנרגיה. זה ההבנה, אני מתרגם את זה, באמת, העולם החומרי באופן אמיתי הוא נועד בשביל להופיע את האנרגיה הרוחנית בעולם, והמצוות הם אלה שמאירות את האור האלוקי בעולם שיכול לשרות כשמארגנים את העולם החומרי בצורה מסוימת הזאת. גם נר הוא לא ידלק אם לא יהיה פתיל יבש שהשמן נמשך בו ויש שם שמן טוב שנמשך בתוך הפתילה, ואז אפשר להציט את העניין. אבל אם השמן יהיה שמן, כן, שהוא לא נמשר אחר הפתילה, והפתילה תהיה מלאת שיחים וסיר זוגים, אז או שיש לו תדלק, או שתדלק ותחבא ותסכסך, ולא יצא אור גדול משם. אבל אם הפתיל והשמן הם מתאימים וטובים ועושים, אז עולה שם אור גדול. כך המצוות. המצוות הן עצות קדושות, שריבונו של עולם נתן לנו, איך להאיר את האור האלוקי בעולם הזה. דעקה, שזה לא כך. להופיע את האור האלוקי והאור הנצחי פה בעולם הזה, זה משימה. זה לא פיקניק. זה עונה משימה שאנחנו מאוד שמחים בה. הם יודעים שיש משימות שהן קשות, אנשים מאוד שמחים לעשות אותן. ראיתי כמה אנשים שקיבלו הזמנה ליום מינויים בווינגייט, ואתה רואה אותם מחייכים ושמחים, ואתה לא מבין מה זה, זה... הולכים להעביר אתכם יום של עינויים. מסתבר ששמחה זה משהו שלא קשור בפיזיקה. קשור בנשמה. שיש דבר שאתה רוצה בו מאוד, אתה רואה את הערך שלו, אתה משתוקק אליו. כמה שהוא לא יהיה קשה, הוא קטן עליך. הוא ממלא אותך שמחה. לכן כשמישהו אומר לכם, קשה להיות יהודי, או קשה לקיים את המצוות, או המצוות זה משהו מאוד מכביד, אל תאמין לו. בעצם מה שהוא אומר, אני לא מבין את המצוות, אני לא מזדהה את המצוות, אני לא מבין למה זה חשוב, ולכן זה קשה לי. ודאי. כל דבר שאתה לא מבין אותו, לא מזדהה אותו, קשה לך. כל דבר שאתה מבין אותו, ואתה רואה את האור הגדול שלו, ואת הערך הגדול שלו, הוא לא קשה. הוא לא קשה. מי שעוד לא שמע על זה, אני אספר לכם סיפור. לגדל ילדים זה קשה. באמת, יש מסכנים שבגדל ומגדלים ילדים, או מגדלים מעט ילדים, כי זה קשה. וזה באמת קשה. הם צודקים, זה קשה. אבל מי שיודע איזה אור גדול מתווסף בעולם עם כל נשמה אלוקית שיורדת בעולם ומאירה אור של תורה וקדושה ומוסר בעולם, אין דבר שמשמח יותר, אין דבר שמאיר יותר, אין דבר שאדם שמח לעשות יותר מאשר להביא לעולם עוד ועוד ילדים ולגדל אותם ולטפח אותם ולהשקיע בהם. אין לך דבר יותר משמח מזה. הלמדת שהשמחה בדבר היא לא תלויה בדרגת הקושי שבו, אלא היא תלויה בהבנה הפנימית של הדבר. ולכן הרב מחדש חידוש. הוא כותב, יש מצוות עשה דאורייתא ללמוד טעמי המצוות. אנחנו עכשיו הולכים לקיים מצוות עשה דאורייתא. איזה מצווה? איפה כתוב בתורה? שבו ותלמדו טעמי המצוות. מישהו מכיר חמישה חומשי תורה? תנ"ך. איפה כתוב בתורה שמצווה ללמוד טעמי המצוות? מה? רגית הבא, רגית הבא. טוב, זה גם כשלומדים שור שנגח את הפרה. יפה מאוד. כותב, נכון, כותב הרב, התחיוב, עבדו את השם בשמחה, ומה שאומרת התורה תחת שלא עבד השם עבדך בשמחה וטוב לבא. אז איך אפשר, כך כותב הרב, איך אפשר לצוות האדם להיות שמח? אני לא שמח. יהודי, תהיה שמח. מה? תשרירים. אני לא שמח, מה אתה רוצה ממנו? איך אפשר שהקדוש הוא יצווה אדם להיות שמח? אפשר להכריח אדם לשמוח? אומר הרב, כשהתורה מצווה לשמחה, כתוב ושמחת בחגיך. אני באותו יום נכשלתי בבוקר לפני כניסת החג, נכשלתי בטסט, וגם, עוד כמה בסות נארגן לאותו היום, אני נכנס לחג, לא שמח, מה אתה עושה? כתוב שמחת, יהודי תשמח, לא שמח. איך אפשר לחייב אותי לשמוח? תשובה, תעשה מעשים שגרמו לך להיות שמח. זה פשט המצווה. יש מצווה להאמין בשם, ואני לא מאמין. מה, אפשר לחייב אותי להאמין? לא מאמין. תעשה דברים כאלה שגרמו לך להאמין. למשל, תלמד, תברר, תסתכל, תתבונן. כלומר, אומר הרב, כל המצוות התלויות בלב, אי אפשר להכריח את הלב לעשות את עצם הדבר. אבל אדם יכול לעשות כל מיני דברים שיגרמו ללב שיעשה את זה. איך אדם מביא את עצמו לשמוח בעבודת השם? שהוא מבין את ערכה, שהוא מבין את מטרתה, שהוא מזדהה איתה. ממילא, כדי שנוכל לקיים את מצוות התורה, עבדו את השם בשמחה, אומר הרב, יש חובה וציווי ללמוד את טעמי המצוות. יש חובה וציווי לעסוק בעניינים רוחניים כאלה שמבררים לנו את הערך ואת המשמעות של קיום המצוות. הדבר המרכזי שאני רוצה ללמד אתכם בסוגיית טעמי המצוות זה להבין איך כל אור האמונה האלוקית שבקרבנו, כל החוכמה וכל הקדושה וכל המידות וכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים, הם תלויים בזה שאנחנו נחיה על פי המצוות האלוקיות, שהם אלה שמעוררות בתוכנו ומופיעות בתוכנו את כל המציאות של הקדושה. אתם יודעים אגב, ואתם עוד תשמעו אותי מזכיר את זה בשיעורים הרבה פעמים, יש למישהו כאן זהו? בסדר, אבל שוב, שתדלו בדרך כלל שיעזוב עכשיו, חבל הזמן. כל אחד ירשום את הסרט, תבדקו את זה, מצווה, מן צדיק, באותיות הדבש, ויוד קי. יודעים מה זה הדבש? א', ת', ב', ש', ג', ר', ד', ק'. אז אני אומר לכם ש... תציבו במקום האות מ' והאות צדיק את מה שהולך מולם בסדר הדבש, זה האותיות י' וק'. כלומר, אם תיקח את הראשית של י' כו' ותסתיר אותו על ידי העלמה של משהו חומרי בעולם הזה, זה מצווה. או תרצו נגיד זה ההפך. בתוך כל מצווה מסתתר שם י' כו'. רק שהוא מסתתר מפני שבסוף המצווה היא עושה את זה בצורה גשמית, והשם הוא גנוז בתוכה בצורה מסותרת. וכדי להבין את הדבר הזה על בוריו, אני חשבתי להתחיל את הדיון על המצוות דווקא מתמוך התמודדות עם הזיוף ההיסטורי הגדול ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה, לניסיון לזייף את היהדות. אתם יודעים? לפני 2,000 שנה חיפשו אנשים דרך איך לייצר דת שמצד אחד יש בה את כל היופי וכל החוכמה וכל התענוג וכל האמונה של היהדות, באופן שהיא מושכת את הלב, אבל היא יכולה להשאיר בעומק הנפש את כל הרוע, את כל התאוות, את כל היצרים, ומזה נולדה הנצרות. הנצרות זה הזיוף ההיסטורי הגדול ביותר שאנחנו מכירים בהיסטוריה. לקחו את היהדות, השאירו את הפן החיצוני של הכביכול, ומאחורי זה יצרו את אחת התרמיות, או התרמית היותר נוראה בהיסטוריה האנושית. אני שם כך רוצה לספר לכם על איזושהי נקודה מאוד מרכזית ביחס להיסטוריה של תחילתה של הנצרות. אנחנו לא עומדים עכשיו חס ושלום לימודי נצרות, אבל האינפורמציה שהיא מאוד מוסיפה הבהרה. אתם יודעים שאותו האיש שבשמו התחילו את הנצרות, היה איזה אדם משונה כזה, מאוד עם רגש, עם פתוס, וסביבו התלכדו אנשים מאוד מאוד פשוטים. כן? דייגים בכנרת, אז היה, כן, דלת העם, ואנשים שלא למדו אף פעם, והם התפעלו ממנו, והתחילו ללכת אחר. זה דורש דרשות, וזה. ועד שכמה פעמים שמעו חכמים דברים שהוא אומר, וקמו ונידו אותו, וקמו ושמו עליו שם של מסיב מדיח, ועל ידי זה באמת קהל מעריצה הלך ופחת, הלך ופחת. והאמת היא שהדבר הזה היה גובע כמו כל מיני כתות קטנות שקמו באותם ימים, מתוך כל הייעוד שהיה, מתוך כל החולשות שהיו אז, סוף, כן, מתוך כל השבר שעם ישראל אז נשבר בסוף תקופת בית שני, היו הרבה מאוד קבוצות של אנשים שנחלשו והתייאשו, ובסוף בהיסטוריה הם נשארו רק קשורים בארכיאולוגיה. הטייסיים, עוד כל מיני דברים כאלה. וכנראה שגם סופה של הנצרות היה יכול להיות אותו דבר, לולא שקרה אחר כך דבר נוסף. באותו זמן בעצם כבר יהודים רבים עזבו את ארץ ישראל. והתחילו להתבסס כלכלית וחברתית בארצות אסיה תיכונה. כן? זאת אומרת, טורקיה, יוון, קפריסין, הים שם, סוריה, לבנון. באזורים האלה שלטה התרבות ההלניסטית, והיהודים, ביותם משכילים הרבה יותר מהעמים ההלניים שסביבם, הם אימצו לעצמם איזשהו סגנון כזה שמצד אחד יהודים ששמרו תורה ומצוות, מצד שני הם היו גם חלקם היו מצב כלכלי מבוסס, וגם הם היו כלומר, התרבות ההלניסטית בצד המדעי, האקדמי, התרבותי יותר שלה, הפילוסופיה, הספרות, שירה, היה מפותח אצלה. והם התחילו לעורר את הקנאה של הגויים. האווילות והבערות והרשעות שבאלילות כבר התחילה להתפשט, זאת אומרת, התחילה לפחות אותה. כמה זמן אפשר להאמין בזבל הזה ובשטויות האלה? והיה, ובעיקר באזור אסיה התיכונה, היה הרבה חוסר נחת מהברבריות ומהטמטום של העבודת הדינית. ואז, כיוון שהיהודים היו מאוד מכובדים, התחילו קבוצות של גויים להידבק על דלתי היהודים ולבקש מהם רשות לבוא להתפלל יחד איתם. אבל יהודים לא הסכימו. כי אתם לא יהודים. אבל הם לא ויתרו. והיה תופעות של גויים שלא מתכנסים בחצרות של בתי כנסת להתפלל.
היו שם תמיד ויכוחים וזה, אמרו טוב, אתם בחוץ, אנחנו בפנים.
הרצון רוצים להיכנס פנימה, אמרו להם שיכנס פנימה צריך מילה, תבילה וקבלת עול מצוות. תבילה, אין בעיה. בחץ קצת, לא נורא. מילה, זה כבר קשה מילה. קבלת עול מצוות, השם ישמעכם. אנחנו לא מתכוונים להיכנס לזה, אבל את החוויה של התפילה אנחנו רוצים. והיהודים לא קיבלו אותה, ודחו אותה. והייתה תופעה כזאת. בינתיים, כיוון שהכת הנוצרית בארץ ישראל כבר הלכה לאט לאט והתפרקה והתמוטטה, היה שליח אחד של הכת הזאת, שהוא כנראה באופן יחסי, בניגוד לכל האחרים שהיו המרצים גדולים, הוא היה כנראה אדם חכם ועם רקע תורני. שמו היהודי היה שמעון הטרפי, בכתבים הנוצרים נקרא פאולוס.
איך?
פאולוס.
אאוט.
והוא נסע לאסיה ונכנס לבתי כנסת לשכנע את יהודים להאמין באלוהותו של אותו האיש. נדמה לי זה כבר היה אחרי שאותו האיש מת, וכל הסיפור על אלוהותו התחיל שבאה איזה שם איזה אישה וסיפרה שהוא התגלה אליה בחלום ואמר לה כך וכך ועוד כל מיני שטויות כאלה. ואז הוא התחיל, כל מקום שהיה מגיע היו שומעים מה שהוא אומר, מה היו עושים, סובבים אותו, נותנים לו בעיטה חזקה בישבן וזורקים אותו החוצה. אחרי שהוא היה אף החוצה בבעיטה לבית הכנסת, לאן הוא נפל? לגויים, לחצר. שם הוא ראה הרבה גויים שהם רוצים להתפלל והם רוצים יהדות, אבל מה? בלי מילה, בלי מצוות, רק את החוויה של התפילה. אז הוא התחיל לדרוש להם, התחיל לדרוש להם את הדרשות של אותו האיש. הם היו מוקסמים, ופתאום התברר לו שיש לו קהל מעריצים פוטנציאלי, גויים. אבל הייתה בעיה, אותו האיש, יש איזה קטע שפעם שאלו אותו האם גם גויים יכולים להצטרף לאמונה. אז הוא אמר ממשל כזה שפירושו היה שלו. אני לא זוכר את המשל, אני לא מעמיק דווקא, הפעם שמעתי את זה, אבל אני לא עוסק בזה. פשטות, הוא אמר לא, זה בתוך עם ישראל. תצמח, גאולה תצמח מתוך עם ישראל. אז עכשיו יש בעיה. עם ישראל נותנים להם בעיטה. הגויים דווקא מוכנים לקבל אותו. מה עושה אותו פאולוס? נסע לירושלים. בירושלים הייתה שם קבוצה של נוצרים בראשות האח של אותו האיש. אחד קראו לו יעקב. ואז הוא אסף אותם ועשה את מה שנקרא הכנסייה הראשונה של כנסיית הנוצרים. אחר כך היה השנייה, השלישית, ושם הוא עסק בדבר אחד, לשכנע אותם שלאמונה החדשה הזאת אפשר לקבל גם גויים. הוא צריך לשכנע אותם. צריך לשכנע אותם, מפני שהוא כנראה היה באמת בכמה דרגות ברמה יותר גבוהה מכל הבנדה המסכנים האלה ששם היו, ושכנע אותם. ואז היה צריך ליצור תיאולוגיה. אז הוא שלח מכתבים לאותם קבוצות גויים, מקבלים אתכם בזרועות פתוחות. המכתבים האלה הם נקראים איגרות פאולוס, אלה הבסיס של התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית כתיאולוגיה, אותו האיש, זה היה האיש שסיגו עשו את הסיפורים, עשו אותו אלוהים, עשו אותו עבודה זרה. אבל הוא עצמו גם כתב מעט וגם אמר מעט. עיקר התיאולוגיה הנוצרית זה מאותו שמעון הטרפי, באותם כתבים שנקראים איגרות פאולוס, שמעת זה האיגרות, אחרי שהכנסייה הראשונה אישרה שאפשר לקבל גם גויים, אז הוא שלח איגרות לגויים האלה ולימד אותם להיות נוצרים טובים. עכשיו, מה היה תמצית הלימוד? איך אפשר לקפוץ ישר אלוהים ולחוש חוויה דתית בלי ברית מילה ובלי קיום מצוות?
האמת היא שאני רוצה להראות לכם גם מקום אחר. מאחורי זה עומד פילוסופיה שאומרת את הגוף, את הגוף אי אפשר לתקן. הגוף הוא בין ככה בו. אבל לפחות לחוש חוויות רגשיות, מחשבתיות, פנימיות, ובזה לזכות עולם הבא. אם אתה מתפלל בהתרגשות, אתם יודעים, החוויה הדתית העיקרית של הנצרות לא תפילה. לכן, כי תפילה זה משהו כזה רגשי, לא מחייב. זה כן מחייב, שם זה. ובאירופה למשל, המבנים הכי יפים והכי יקרים שיש באירופה זה כנסיות. ותמיד זה עוד משהו אי אפשר לתאר. ביופיו ובהדרו. אחר כך הם מבינים שם מוזיקאים, כלי נגינה מאוד מאוד מלודיים, מאוד מאוד מרגשים. אחר כך היו מביאים לשם גם ילדים וילדות, לבושים בגדי לבן, ששרים כמו מלאכים ומלאכיות, ויוצרים חוויות רגשיות של דבקות בלב. אבל מה? בלי מצוות. אתה יוצא משם, אתה לא חייב שום דבר. וזה לא רק שאתה לא חייב שום דבר כי איש, זה תיאולוגיה, אתה לא חייב שום דבר כי אפשר לדרוש ממך. כי אדם הוא גוף, הוא חומר, החומר הוא מעוך. יותר מזה, המציאו המצאה מאוד מעניינת, שכל מה שאלוהים ירד לעולם בשביל לסבול, הרי האלוהים שלהם סבל פה ומת תוך כדי איסורים, פנים על הצליבה. הצליבה זה פטנט רומאי איך להרוג מתוך אכזריות נוראה. כן? אתם יודעים מה זה צליבה? זה לוקחים אדם, קושרים אותו לעץ הזה ותוקעים לו שני מסמרים ביד ואחד ברגל. שלוש מסמרים בלבד, זה מספיק. עכשיו, מה קורה? זה תוקעים את המסמרים ככה שלא פוגעים בשום דבר רציני, רק יש דימום. עכשיו, האדם עומד שם ולאט לאט הדם שלו עוזב אותו. אז יש לו כמובן כאבים מהפציעה. לכאבים האלה גם בא שמש ופר חשים, עזרים שכמה לא יכול לסלק אותם כי הוא עומד שם זה, וכולם באים ואוכלים אותו וזה, והכוחות שלו לאט לאט עוזבים אותו, והוא כל הזמן מאבד דם, והדבר הכי נורא שבשלב מסוים הוא לא יכול להחזיק את הראש ישר. לא יכול להחזיק את הראש ישר, הראש שלו צונח, אז בעצם הוא מת מחנק. והמוות הזה זה בעצם מוות בחניקה, שהאדם הוא כל הזמן מנסה לגייס את שרידי כוחותיו בשביל לא, בקיצור שם זה מין מכשיר עינויים כזה שעליו נמצאים כמה שעות, ואחרי שעות מרובות האדם מוציא את נשמתו ביסורים גדולים במיטה שהיא אחת המיטות הקשות של מיטת חנק. עכשיו, למה אני אספר לכם את כל הזוועות האלה? ההמצאה שלהם היא שהאלוהים ירד לעולם בשביל לסבול. מעניין, כזה אלוהים שסובל. אבל למה הוא ירד על המסבול? כי הוא מבין שבני אדם לא יכולים להיות צדיקים. אז הוא סובל בשביל לחפר כל החטאים שלהם. מכאן ואילך, מי שמסתכל על המראה של אלוהים סובל, שזה הפסל שלהם, כן, הם עשו להם פסל, פסל אלוהים סובל, זה הפסל. ציור של אלוהים סובל. עכשיו, למה הם משתחווים לאלוהים הסובל? כי מי שמאמין באלוהים הסובל, אז הסבל של אלוהים מחפר על כל החטאים. עכשיו, בשלב מסוים, כן, עשו את זה רטרואקטיבית. כלומר, אדם חטא, אמרו לו, אל תדאג, תבוא ביום ראשון הכנסייה, תבקש שאלוהים יסלח לך, תסתכל על הפסל של אלוהים, ותתפלל עליו, שיסלח לך, אז הוא בסבלו יכניס אותך גם כן לכפרה. יעני הוא סבל בשבילך. רק ראש גוי יכול לקבל. עכשיו רגע, בשלב מסוים הייתה המצאה מאוד גדולה. כמובן, יש דבר אחד שקל, מצווה אחת שתקל צריך לעשות, זה לשלם כסף למי שמארגן לך את החגיגה. כן, אחרת הוא לא יכול להמשיך לארגן חגיגות כאלה. את הכנסייה צריך להשאיר, אז חלק מה... סליחה, זה כסף.
כשהכסף של האפיפיורים, הקרדינלים, לא היה מספיק, אז הם עושים הצעה חדשה. כתבי מחילה. כלומר, נותנים לך מכתב שהאלוהים מוחה לך מראש על כל החטאים שתעשה מכאן ולהבא, לכמה זמן, וכמובן תלוי בגובה הסכום. יש תעריף, לשבוע זה בסכום זה וזה, סכום זה וזה שבועיים, עושים גם הנחות, אם אתה נותן להרבה זמן מראש, אז אתה מקבל איזשהו בונוס של הנחה, ו... אני רוצה לומר לכם, זה לא מצחיק, שלא תחשבו שאני... סתם כזה אנטי פנאט. אני אתן לכם, מישהו מכם יזכיר לי, אני אתן לו, ניקח המחירות לשפר לכם קטע שצילמתי פעם מתוך ספר של ברברה טוכמן, מצד האיוולת. ספר מעניין בפני עצמו שעוסק בהרבה דברים אחרים גם, אבל אחד הפרקים בספר, או כמה פרקים בספר הזה, עוסקים בניגון של הכנסייה הנוצרית. ומי שלא קרא את מה שיש שם, הוא לא מבין מה זה נוצרית. יש שם תיאור על שלושה או ארבעה אפיפיורים, איך הם חיו ואיך היו החיים סביבה. אני אתן לכם לקרוא את זה כדי שתבין. מה? האיוולת. כן, ככה נקרא. מצד האיוולת של ברברה טוכמן. כתבה את זה מה שנקרא גויה נוצרית תורה. זה לא יהודי כתב את זה ולא רב כתב את זה, כתבה את זה גויה נוצרית מארצות הברית. אז אני מניח שהיא לא הייתה מפרסמת דבר כזה בארצות הברית אם לא הייתה עושה בדיקה טוב טוב שכל המתגידים שם נכונים, וכדאי שתקראו את הדבר. כלומר, סליחה, אני מתנצל שאני ממלא לכם את הראש בזבל, אבל כל מה שאני עושה את זה כדי להסביר מה זה הנצרות. עכשיו, זה בדיוק אני רוצה להסביר. הנצרות זה המצאה גאונית. אגב, יש היום כאלה שמנסים לחכות את ההמצאה, זה יותר מהסביר. הנצרות זה המצאה גאונית. איך אפשר לתת לבן אדם? הרי באמת השאלה היא טובה, איך אווילות כזאת התפשטה בעולם במהירות כזאת ושיבדה אליה מאות מיליונים ומיליארדי בני אדם? תשובה. זה לא סתם נוח. נוח זה תשובה שקורה. אני אסביר יותר מזה. האדם שנברא בצלם אלוקים הוא צמא לאמונה. אמונה זה הביטוי הכי טבעי, אותנטי, מקורי לנפש האדם שנברא בצלם אלוקים. הצימאון לדבקות באשם, הצימאון להיות שייך למשהו שהוא מעל העולם הזה, הרצון להיות טוב, הרצון להיות קשור לחיי נצח. מה, אנחנו פרות? אנחנו בהמות שיכולים לחיות רק פה בעולם הזה ואחר כך למות? אנחנו מרגישים שיש בתוכנו משהו שיש בו הריגה למשהו שלם יותר, נצחי יותר. אבל מצד שני, זה נורא מחייב. זה מאוד מחייב. איך אפשר לתת לך סיפוק של חוויה דתית, רליגיוזית עמוקה, אמונה, הרגשה של שייכות לנצח, מבלי שזה יחייב אותך לעבוד עמל מוסרי נוראי יומיומי? המצאה גאונית. מדהימה. והיא מופיעה בצורה מאוד חכמה. לקחו קודם כל את כל כתבי הקודש שלנו וימצאו אותם. כל הרעיונות היפים, כל המוסר, כל הקדושה, כל הרוממות. אבל חיברו את זה עם החלק השני, ששם מוסבר שכל זה, זה תלוי רק בדבר אחד. שתאמין, ותגיד בפה שאתה מאמין, ותתפלל, ועוד קצת פונטים, והכל בסדר. זה באמת משהו מאוד מאוד מפתה. ותבינו מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין כל שבילות. מה שמפתה בזה, זה לא שזה נוח. גם להיות חילוני זה נוח. אבל להיות חילוני זה נורא קשה. חילוני אמיתי זה מאוד קשה. למה זה לחיות בלי ערכים, בלי משמעות, בלי, בלי, בלי נצח, בלי... מה? אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה. איזה ערכים זה? סוגיה בפני עצמה. יש הרבה חילונים שיש להם ערכים, אבל זה לא בגלל החילונים שלהם. בגלל זה שלמרות שהם חילונים, הם גנבו הרבה ערכים מהדת. אבל זה נושא שאני אדבר עליו בהזדמנות אחרת. אבל צריך להבין, האדם שמה לאמונה. והיכולת לתת לאדם את המצרך הכי יקר בעולם, בחינם, או מה שנקרא, בזול מאוד, זה הגאון. סתם לגב, לא בא לי, לא רוצה, לא יכול, עזוב אותי, אני רוצה לעשות מה שבא לי. זה לא נותן לאדם שום דבר. זה מביא לאדם ייאוש ותסכול, זה לא מחזיק הרבה שנים מעמד. מי שקורא את המרד השפור של גד איתאו, הוא רואה בדיוק היום איפה כל ההתלהבות הזאת שתן לחיות לחיה, וכל עידן הפריקיות של שנות ה-60 נמצא היום בשבר עמוק מאוד בחברה המערבית, עם תהליכים של קונסרבטיביות ושמרנות וחזרה בחזרה על כל מיני צורות של דת וחיפוש משמעות, מפני שבסוף זה לא נותן שום דבר לבן אדם כתחליף. זה שהנצרות מחזיקה עמד כבר 2,000 שנה, כי יש בגאונות לתת לאדם אמונה, לתת לאדם ערכים, לתת לאדם תקווה, לתת לאדם אמונה במשיח, לתת לאדם תקווה על אמונה בעולם הבא, ליצור לו חוויות עתיות, לתת לו בעצם את כל מה שאדם רוצה, כדי שהוא צריך שלם על זה. הוא צריך שלם על זה מאוד בזאת. זה גאונות. גאונות של רשות. יש רשעים קטנים. אתם מבינים? רשעים כאלה שהם פשוט בועטים ועושים דברים מכוערים, למה? כי בא להם. רשעים קטנים, עלובים, מסכנים. הרבה הם לא יכולים להזיק. לא... חישתם לא תוכל להתפשט. אבל פאולוס היה רשע גאון. רשע גאון. הוא המציא זיוף של היהדות. המצאה גאונית איך ליצור יהדות מזויפת. משהו שמבחוץ יש בו כאילו את כל מה שהיהדות יכולה להציע באופן חיובי. אמונה בטוב, אמונה באלוקים, אמונה בגאולה, אמונה בעולם הבא, אמונה בהשגחה, אמונה בהכל. באמת רוגע ושלווה ויציבות וכל מה שאדם רוצה. אבל הוא לא צריך לעמול בשביל זה. הזיוף הנושא. נכון, באיזשהו מקום, כיוון שאדם יש בו עוד מידת היושר, כשהכנסייה הקתולית הגיעה לשיא שפלותה, היא התחילה להתפרק, ומאז היא כל הזמן מתפרקת לעוד ועוד כתות וכל מיני המצאות, ואתם יודעים שהיום יש כל מיני ניסיונות ליצור נצרויות חדשות. כל מה שנקרא למשל כנסיית המורמונים, היא בכלל לא בנויה על אותם מקורות של הקתולים. זה בעצם המצאה חדשה, על איזו התגלות חדשה, אני אפילו לא בקיא, כבר הסתם סיפרו לי את כל ההבלים האלה. אבל הכנסייה המורמונית, יודעים, בארצות הברית, היא או הראשונה או השנייה בגודלה היום בארצות הברית. זה הכל המצאה חדשה. למה? כי בסוף בני אדם לא אידיוטים גמורים כל החיים. באיזשהו רגע, כשאתה רואה את הרשע ואת הזוהמה ואת השפלות, אז קמים כמה בני אדם ואומרים, זה לא בדיוק מה שהתכוונו, הרי אתה, יש גבול כמה אתה יכול לדבר על טוב, על מוסר, על צדק, על יופי, ולראות איך ששמחה עולם נחרף. העמים הנוצריים, תקשיבו היטב, העמים הנוצריים שדיברו על חסד, הם עשו הכי הרבה מלחמות בעולם. קראתי פעם ספר היסטוריה שאומר שבאירופה הנוצרית היו מלחמות יותר מאשר אפילו אצל המוסלמים, שלא לדבר באמריקה ובאפריקה. באפריקה הנוראית, בסדר, היו סכסוכי גבול, היו מלחמות שבטים, לא בהיקפים של העמים הנוצרים. כן, זה שאני אומר שהנצרות שדיברה על חסד היא בסוף, כן, הייתה, זה לא שהנצרות שפכה את הדם בגלל התיאולוגיה הנוצרית, אלא הנפשיות של הנוצרים היא הייתה נפשיות כזו שאפשרה את צמיחת הרשע הזה של האלימות באופן לגיטימי, עד שהעמים שהתחנכו על ידי הנצרות בסוף זה עמים שהם עשו הכי הרבה מלחמות בהיסטוריה. מול? מה? מה אתה אומר? תראה, זו שאלה שאני לא מתחייב לענות עליה במה שנקרא בדייקנות מדעית, אבל אני יכול להגיד שמה שאני מכיר זה שהוא חשב שזה נכון, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא עומד בסתירה למילה רשע. כי מה זה רשע? רשע זה ריקבון פנימי שבו אדם בגלל התאווה אל הרע הוא יוצר אידיאולוגיה שלמה שנותן לגיטימציה לרע. אם אדם יכול לתת לגיטימציה לכל הרעות שבעולם, זה נקרא שהוא רשע. זה נקרא שהוא רשע. הוא לא רשע קטן, הוא רשע ענק. אדם שיוצר תיאוריה, שמכוח התיאוריה הזאת אתה בעצם משחרר את השד מהבקבוק, זה אלוף הרשעים. עכשיו, למה הוא בדיוק התכוון ומה גרם לו מבחינה פסיכולוגית, כן? יש על זה כל מיני תיאורים. את האמת, נגיד, את האמת שהקדוש ברוך הוא יודע, אני לא יודע אם מישהו מאיתנו בכלל יכול לדעת, כי מי מאיתנו בוחן כליות ולב יודע מה היה בליבו של האדם. מה שאנחנו יודעים עליו זה רק מה שהוא סיפר על עצמו, או מה שמעריציו סיפרו עליו. לא אלה ולא אלה, תלו בו כמובן כוונות שלא לשם שמיים. מה באמת? אני לא יודע. אף אחד לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע. אבל אני אומר, בעיניי, אפילו אם אני אומר שבאמת הוא אמין בכל מה שהוא אומר, זה לא מוחק את המילה רשע. כי כשאדם עושה מעשה רשע, ולא רשע קטן, אלא רשע גדול, גם אם הוא היה לו כוונה אחרת, זה לא משנה את המציאות. חוץ מזה שרשע בהיקף כזה הוא לא יכול לבוא מנפש תאורה. יש, אתם יודעים, שאדם יכול לטעות קצת. אדם לא יכול להמציא אידיאולוגיות שבהם הוא נותן לגיטימציה לכל הרשע בעולם, אבל יש לו נפש מלאת עדינות, מלאת טהרה, מלאת קדושה, זה לא יכול להיות. כן ולא. ואתה צודק שזה יותר טוב מהאלות העתיקה במובן הזה שיש פה התקדמות, נגיד, בהגדרה של ערכי המוסר כערכים. אצל האלות, תן לדבר על ההבדל בין האלות והנצרות. אצל האלות האכזריות והניאוף וכל הדברים עצמם, הם עצמם היו אידיאל. הנצרות היא יודעת להגיד שזה רשע, אבל בינתיים היא מרשה את הרשע הזה. אתה מבין? אז אתה מבין, זה כמו ההבדל, מה יותר טוב, נבלה יותר טובה מטרפה. ב' הרמב"ם כותב שדרך הנצרות העולם מתרדע לכך שיש אלוקים, יהיה משיח. אבל במובנים אחרים הנצרות היא חסמה את ההתקדמות של העולם האלילי. הרי הנצרות באה בגלל שהעולם האלילי התמוטט. אותם גויים שעמדו בפני התביעה, אתם רוצים להתקרב אלוהים? תתארו. אם הם לא היו מקבלים פתרונות אחרים, בסופו של דבר הצימון להתקרב אלוהים היה מביא אותם להתארות. להתארות. לא יודע. יש גם יכול להיות שהיה דרך, כן? לתת לגויים את הקרבת אלוקים בדרך גויים. אבל שיסודה התארות לשם קרבת אלוקים. הרב למשל כותב שלעתיד לבוא, אתם יודעים, הרב במסכת עבודה זרה, יש מחלוקת אם גויים יתגיירו לעתיד לבוא או לא. יש אומרים שכל הגויים יתגיירו לעתיד לבוא. ויש אומרים, מה חוכמה להתגייר לעתיד לבוא? זה כבר לא חוכמה. אז לא מקבלים גיירים לעתיד לבוא. אז מה יהיה? אז הרב כותב שלעתיד לבוא, כל עם ייקח מהתורה מעט חלקים המתאימים לו לפי אופיו. כלומר, לעתיד לבוא כל הגויים יכירו בהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. הם ודאי שאולי יקבלו שבע מצוות לנוח. אבל יקבלו שבע מצוות לנוח מתוך אמונה בהשם אלוקי ישראל שציווה על שבע מצוות לנוח. ועל גבי זה כותב הרב, הם יקיימו כל עם ועם, יהיה לו מה שנקרא חלק מעבודת השם שמתאימה לו. אבל המחשבה שאפשר להתקרב להשם מבלי להתאר, מבלי להתקדש, זה יסוד החטא של קין. זה בדיוק, הרב כותב, הנצרות זה ההמשך, הגילוי של הקיינות העתיקה. מה רצה קין? הבל הביא מבחורות צונו. כלומר, בשביל להתקרב להשם, מה הוא עשה? הוא נתן להשם דבר הכי יקר, רועה צון. כן? מה עיקר הרווח של רועה צון? זה הילדה. לא, אתם יודעים. מה שנקרא החלב והצמר, זה בדרך כלל רק מצדיק את ההשקעה שמשקיעים בכבשים. כבשים דורשים הרבה אוכל והרבה טיפול. והשווי של החלב שאתה לוקח או של הצמר הוא בקושי הוא מכסה את ה... זאת אומרת, זה מין התקיימות כזאת, בסדר, אלה שהם זקוקים לשתות חלב ולזה, במקום לקנות, אז הם מחזיקים כמה כבשים עושים, לכן גם לא עושים מדרים גדולים, כי זה רק מקיים את עצמו, זה רק עושה. מה באמת הרווח של... זה הלידה, כן? זה שעדר יכול לשפל את עצמו, זה עיקר הרווח. גם היום, בעדרי בקר וכל זה, הרווח הוא העיקר זה לידה. חורות צונו, את הרווח הראשון, את הדבר שהכי הכי הרואה כל השנה עובד בשביל מה? בשביל לראות את הוולדות. הוולדות הראשונות שהוא הכי שמח אליהם, אותם הוא מקריב להשם. זה הבל וקין. קין נתן השם מפרי האדמה. מה זה מפרי אדמה? אומרים חז"ל, תפוחי אדמה סוג ד'. מה זה תפוחי אדמה סוג ד'? אתם יודעים, תפוחי אדמה סוג א' זה לייצוא, תפוחי אדמה סוג ב' זה לשוק המקומי, סוג ג' זה לחדר האוכל של הקיבוץ, סוג ד' זה לפרות. על סוג ד' הוא היה מוכן להביא קורבן להשם. כלומר, מה שהולך לייצוא בשום אופן לא, מה שהולך לשוק המקומי בשום אופן לא, מה שהולך חברי הקיבוץ על הכל הזה, על חשבון הפרות סוג ד' ניתן, נביא מזה קורבן להשם. והקדוש כולו שהיה מחתום מאוד התרגז, כי גם הוא רצה שתרד אש מן השמיים. אתם יודעים איזה חוויה זאת לעמוד להתפלל השם יורד אש מן השמיים? איזה קרבת אלוקים, איזה הרגשה שייכות אלוקים לנצח. עומד קין, עושה חיצונית בדיוק את אותו דבר שעושה הבל, ומחכה לתמורה, והתמורה לא באה. אז מה קורה? מתרגז על הבל והורג את הבל. למה הורג את הבל? כי שום זיוף לא יכול להחזיק מעמד שהמקור האותנטי עומד לידו. אתם מבינים? כל דבר מזויף, ברגע שאתם שמים אותו ליד המקור, אתם מיד רואים שזה מקור וזה מזויע.
קין לא יכול לסבול את המציאות של הבל, כי כל זמן שהבל קיים, אז אפשר גם להביא קורבן ולהפוך כך רגיגה, לא תלד מן השמיים. מי אמר שצריך לרד מן השמיים? כשיש לידך הבל, שעושה את אותו דבר ואצלו יורד מן השמיים, אז פתאום בולד שצריך לא יורד מן השמיים. אבל אם לא יהיה הבל, אפשר לעשות כל החגיגה ולהרגיש טוב ולהגיד ככה זה. זה הסיבה שהנצרות שונא את היהדות. זה המקור של האנטישמיות ההיסטורית. שהנצרות לא יהודית. מפני שכל זמן שהיהודים קיימים, אז האמת בולטת. אז ההבדל בין המקור ובין הזיוף הוא מוכרח להיות גלוי לכל בר דעת. ולכן חשוב שהיהודים יהיו מסכנים, עלובים, מושפלים, כדי שיהיה ברור שהם לא אמת. יהודים גאים, חזקים, שיש להם מדינה עצמאית שלהם, זה סכנה נוראית לנצרות. אני רוצה ללמוד לכם עכשיו את ישראל ותחייתו פסקת תתוו. כאן הרב ישראל ותחייתו פסקת תתוו, זה עמוד למד ב'. בלב ספר האורות מופיע החשבון הנוקב שיש בינינו לבין הנצרות להבחין בין תורת אמת ובין הזיוף הנוצרי. זה בדיוק מה שאני רוצה להראות, שבלי מצוות אין כלום, שכל הניסיון להתקרב אל השם בלי מצוות, כל הניסיון לחפש רק חוויות רוחניות מבלי העמל של מצוות, זה השקר של הנצרות. ולא במקרה הרפורמים בארצות הברית הם חברים טובים של הנוצרים, כי ברמה העקרונית יש קשר בין הדברים. איך לוקחים מהיהדות רק את החוויה האישית שלי ואני עושה רק את אותם דברים שאני נהנה ושמח וזה גורם לי חוויה וזה גורם לי קשר אלוהים, אבל אף אחד לא יחייב אותי לעשות מה שלא נוח לי, שקשה לי, שאני רוצה לעשות. הרפורמים השיטה היא אחרת, אבל הקרבה היא מאוד בולטת כמובן. לא להתבלבל, הנוצרים אוהבי ישראל זה כתות נוצרים שהתיאולוגיה שלהם אומרת שבשביל שהאלוהים שלהם יתגלה עוד פעם צריך שהיהודים העקשנים האלה תחזרו בתשובה. מכיוון שבגלות הארוכה התברר שהם לא מצליחים לחזור בתשובה, צריך להביא אותם מארץ ישראל, ושם בארץ ישראל שוב תהיה ההתגלות של האלוהים שלהם, ואז הם כולם יתנצרו. יהודים אוהבי ישראל, נוצרים אוהבי ישראל זה נוצרים שחושבים שחשוב שעם ישראל ישוב לארצו כולו כדי להכין את שיבתו של אלוהים לעולם, ואז הם כולם יתנצרו, בזה תבוא הגאולה.